שוב שבת שלום ומבורך לכולם. אנחנו שמחים להיות ביחד בשם אדוננו, והשיר האחרון ששרנו אכן בעצם מזמין אותנו לבוא לנוכחותו של אלוהים, ובמיוחד להודות לו על כל המעשים שלו ועל כל החסד והאהבה שלו. אלה מכם ש הייתם איתנו, אז בפעם האחרונה אנחנו סיימנו למעשה את הפרק השלישי באגרת אל האפסים, ולמעשה בכך אפשר להגיד שסיימנו מבחינת הפרקים כמחסית של האגרת. באגרת יש שישה פרקים, סיימנו את פרק השישי, אבל לא מבחינת הפסוקים, כי מבחינת הפסוקים שלושת הפרקים הראשונים יש בהם 66 פסוקים, ושלושת הפרקים שנשארו לנו, יש שם 89 פסוקים. אז אנחנו במובן מסוים במחצית של האיגרת. אבל מכיוון שהתחלנו את המסע שלנו בספר הזה לפני כמה חודשים, חשוב אולי להזכיר מה ראינו עד עכשיו, ובמיוחד מה אלוהים אמר לנו עד עכשיו. וזה במיוחד לאור העובדה שהפרק ד' מתחיל במילה לפיכך, שבעצם מחבר את כל מה שכבר ראינו, או כל מה ששאול כתב, להמשך למה שהוא אומר. אז תפנו איתי בבקשה לאיגרת אל האפסים, ואנחנו נקרא את ה-16 פסוקים הראשונים, למרות שהבוקר נתמקד רק בשישה הראשונים. אז איגרת אל האפסים, פרק ד', מפסוק הראשון עד 16. שימו לב לדבר האלוהים. לפיכך אני, האסיר למען האדון, מפציר בכם להתנהג כיאה לייעוד שנקראתם אליו. התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח ובאורך אפיים. סבלו איש את רעהו באהבה. שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. הנה גוף אחד ורוח אחת, כשם שגם אתם נקראתם אל תקוות ייעודכם האחת. אדון אחד, אמונה אחת, תבילה אחד, אל ואב אחד לכל, הוא אשר מעל כל, פועל בכל ובתוך הכל. אבל לכל אחד ואחד מאיתנו העניק חסד כפי מידה שהעניק לו המשיח. לכן נאמר, עלה למרום, שב השבי ויתן מתנות לבני אדם. עלה, מה פירושה אם לא שגם הקדים וירד אל תחתיות ארץ. היורד הוא אשר גם עלה אל מעל כל השמיים למען ימלא את הכל. והוא נתן את אלה להיות שליחים, את אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רואים ומורים, כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, לבניית גוף המשיח, עד כי נגיע כולנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בן האלוהים, אל האדם השלם אשר שיעור קומתו המלא של המשיח. וכך לא נהיה עוד ילדים נדפים ומטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על ידי בני אדם בעורמה ובתרמית כדי להטעות, אלא נדבר את האמת באהבה ונגדל בכל דבר אלי המשיח, אשר הוא הראש ועל ידיו כל הגוף מורכב ומתחבר באמצעות כל קשר מסייע בהתאם לפעולה המיועדת לכל איבר ואיבר, כדי שיגדל הגוף ויבנה באהבה. זה אכן דבר אלוהים החי. כמו שאמרתי, בשלושת הפרקים הראשונים, שאול בעצם מדבר על תיאולוגיה. לפעמים תיאולוגיה נשמעה לנו כמילה לא הכי נעימה, או במיוחד לא מילה כל כך פופולרית. וזה חבל, כי בסופו של דבר תיאולוגיה היא ההבנה שלנו של דבר אלוהים והתפיסת העולם שלנו. אפשר להגיד במובן מסוים שתיאולוגיה שלנו זה אני מאמין שלי, במה שאני מאמין, בין אם אני מאמין באלוהים, או בין אם אני לא מאמין באלוהים או בקיומו, ובוודאי גם איך אני מבין את אדם ואת מקורו. לכן, במובן הבסיסי ביותר, כל אחד מאיתנו יש לו תיאולוגיה, או כל אחד מאיתנו בעצם הוא תיאולוג. אבל השאלה היא, איזה תיאולוגיה יש לנו, והאם התיאולוגיה שלנו מבוססת על דבר אלוהים, או על דברים אחרים. ולכן, שאול, כמו בכל מקום, הוא קודם כל מדבר על התפיסת האמונה או על התיאולוגיה לפני שהוא מדבר על המעשים הפרקטיים שצריכים לנבוע מהתיאולוגיה שלנו. בעצם אפשר לומר שהפועל היוצא מתפיסת האמונה או התיאולוגיה שלנו היא אורך החיים שלנו וההתנהגות שלנו. זו הסיבה ששאול בכל האיגרות שלו תמיד מתחיל בתיאולוגיה, באיגרת לרומים שאנחנו מכירים כאיגרת, כאחד האיגרות שיש בו הכי הרבה אולי תיאולוגיה, 11 פרקים הראשונים בעצם נותנים לנו תיאולוגיה, הוא מסיים את זה בכך שמדבר על התוכנית הישועה של אלוהים עבור עם ישראל, ורק בפרק 12, בפסוק הראשון, הוא מתחיל לדבר שלאור התפיסה הזאת, איך עלינו להתנהג. ולמעשה הוא מתחיל את פסוק הראשון בפרק 12, אומר, ובכן וגם אומר, מבקש אני. זה בעצם אפשר לומר מבחינת היוונית, זה בדיוק אותם המילים ששאול משתמש בהם בפרק ד' של אפסים, אותם המילים לפיכך, ואז הוא ממשיך ואומר, אני מפציר בכם. ואז הוא כמובן אומר לנו איך עלינו לחיות את החיים שלנו ואיך עלינו להתנהג לאור ההבנה שלנו של מיהו אלוהים, מהי הבשורה ומהי תוכנית הישועה של אלוהים שהוא אכן פועל בנו. את זה אנחנו רואים גם לאורך כל הכתובים. בעצם כאשר אלוהים נותן את 10 הדיברות לעם ישראל לפני שהוא אומר להם איך עליהם להתנהג, לפני שהוא נותן את המצוות, הוא אומר כך, הוא אומר בשמות חף פסוק 2, שמות חף פסוק 2, הוא אומר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוציתך מארץ מצרים, מבית עבדים. רק כאשר אנחנו מבינים מיהו אלוהים, אז אנחנו יכולים גם לשמור ולקיים את מצוותיו. ואלוהים בטובו, קודם כל, מציין מיהו וגם מה הוא עשה עבורנו לפני שהוא נותן לנו את המצוות שלו. לכן תמיד יש סדר בדברים. הבנה קודם ואחר כך המעשה והמעשים. או אם תרצו, קודם אנחנו צריכים להבין בראש ורק אחר כך הלב והרצון והידיים שממשיכות את ההבנה שלנו, מוציאים אותה לפועל. אז שאול בשלושת הפרקים הראשונים, בעצם באיגרת שלו, הוא קודם כל מגלה בפנינו מיהו אלוהים האב, הבן והרוח, והוא גם מגלה לנו מה כל אחד מהם עשה בתוכנית הישועה שלנו בעבר, בהווה וגם בעתיד. הוא התחיל בכך שאמר לנו שאלוהים במשיח בחר אותנו לפני יסוד העולם. ואז הוא ממשיך ואומר, והוא יעד אותנו להיות לו לבנים. ובהמשך הוא אומר לנו שבדמו המשיח, יש לנו בדמו של המשיח, יש לנו פדות וסליחת חטאים כפי עושר של החסד של אלוהים. ולפני שהוא מסיים את המבוא שלו בפרק הראשון, הוא גם אומר לנו שהנחלה שזכינו לה, בעצם הנחלה הזו חתומה על ידי רוח הקודש. כלומר, שהנחלה שלנו שנזכה בה היא בעצם בטוחה מכיוון שרוח הקודש חתום על הנחלה הזו. ואז הוא מספק לנו בהמשך תקציר קצר על אלוהים האב, הבן והרוח ומעשי כל אחד מהם בתוכנית הישועה הנצחית שלו. וכל אלה הובילו אותו להלל את אלוהים אבל גם להתפלל עבור הקדושים באפסוס. ולכן הבנת התיאולוגיה שלנו אמורה להוביל אותנו בין היתר להלל את אלוהים וגם כמובן להתפלל עבור האחים והאחיות שלנו. בפרק ב' הוא לקח אותנו קצת יותר עמוק מבחינת תפיסת הישועה שלנו. הוא הסביר לנו במה התוכנית הישועה עשה עבורנו. הוא עשה את זה בכך שהזכיר לקדושים באפסוס שבעיקר בעצם היו גויים, שהם וגם היהודים היו מתים בחטאים שלהם ובפשעים שלהם. ואז הוא משתמש במילה הנפלאה שראינו אותו, המילה אבל. הוא אומר, אבל אלוהים המלא רחמים אהב אותנו ובאהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשענו, החיינו עם המשיח. הן בחסד נושעתם, והקים אותנו עמו והשיבנו עמו בשמיים, במשיח ישוע. זה כוחה של הבשורה, אשר יכולה לקחת אדם מת, אדם מת בחטאים ובפשעים שלו, ולהקים אותו לחיים. וזה כמובן מזכיר לנו את החזון של יחזקאל, ביחזקאל פרק למד זין, שאשר מדבר על עצמות היבשות, שכאשר אלוהים מדבר דרך הנביא אל העצמות, העצמות היבשות והמתים הופכים לצבא גדול מאוד מאוד, כמו שהוא אומר לנו בפסוק 10 של אותו פרק. המת קיבל חיים. ושאול בעצם אומר שזה בדיוק היה המצב, לא רק של הגויים שהיו באפסוס, אלא גם של היהודים, ולכן זה גם המצב של כל אחד מאיתנו לפני שבאנו למשיח. ואם אנחנו לא במשיח, אז אנחנו עדיין מתים בחטאים שלנו. ואם לא די בכך, כחלק מהתוכנית הישועה שלו, אז שאול גם אומר לנו שאלוהים במשיח עשה אותנו לאדם חדש אחד. כאשר הגויים שהיו כמין, כמו שהוא מגדיר את זה ברומים י' זית בר, הורכבו אל הזית כחלק מהתוכנית של אלוהים לעץ הזית שהוא ישראל. ואת הנושא הזה הוא פיתח יותר בפרק ג', כאשר דיבר על הסוד שנגלה דרכו, וכאשר המשיח גילה לו את הסוד הזה בחזון. שאומר שבאותה עת הייתם בלי המשיח, זרים לעדת ישראל ונוכרים לבריתות ההבטחה, מחוסרי תקווה וללא אלוהים. זה מה שאומר להם בפסוק 12 של אותו פרק ב'. ואז כאילו כותב שוב באותיות גדולות מאוד, ושוב שם את הדגש על המילה אבל. ואז אומר בפסוק 13, אבל כעת במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר, נהייתם קרובים על ידי דם המשיח. הוא ממשיך ומציין שמשיח הרס בבשרו את מחצית האיבה, ובכך עשה את השניים לאחד. הוא שלומנו. הוא עשה שלום בינינו לבין אלוהים, אבל גם בינינו לבין עצמנו. וזה אכן, בכך הוא מספק בסיס מוצק למה שהוא הולך לומר בדלת. ואז לפני כן בפרק ג' הוא התחיל בכך שהזכיר להם שהוא היה אסיר בכלא. ואז כמו שראינו הוא פותח סוגריים ומספר על הסוד שנגלה לו, כמו שהזכרתי. סוד שלא היה גלוי בדורות הקודמים, אבל במשיח אכן הוא נגלה. ואז הוא אומר שהגויים יהיו שותפי נחלה קודם, אבל בהמשך גם שותפי גוף ושותפי ההבטחה במשיח ישוע על ידי הבשורה. זה שוב כוחה של הבשורה, אשר מסוגלת לא רק להקים אותנו אל החיים, אלא גם להפוך אויבים לשותפים מלאים. ואחרי שהוא מזכיר על מה ומדוע הוא מתפלל עבורם, הוא מתחיל את פרק ד' בהפצרה. הוא אומר, אכן, מתחיל להפציר ולעודד את הקהילה באפסוס, שבהתאם להבנה הזו, איך עליהם להתנהג, איך לחיות את החיים שלהם לאור ההבנה שלהם של אלוהים ותוכנית הישוע. בשלושת הפרקים הראשונים הוא השתמש הרבה פעמים בפעלים שהם סבילים. רק פעם אחת הוא השתמש בפועל שהוא פעיל, וכך הוא אמר הוא אומר, זכרו אתם, בכל שלושת הפרקים, בכל שישים ושישה פסוקים, רק פעם אחד הוא מזכיר או משתמש בפועל פעיל. כל היתר היו פעלים שהם סבילים. ואז הוא אומר, נקראתם, אלוהים עשה אתכם, יעד אתכם, קרא לכם. אבל אז, החל מפרק ד', אנחנו נשמע אותו אומר לנו, התנהגו, סבלו, שקדו, ודברו את האמת באהבה. ולכן גם בכך אנחנו רואים מעבר מהתפיסה אל העשייה, או מהבנה אל העשייה שלנו. אבל לפני ששאול מפציר בקהילה באפסוס וגם בנו, הוא אומר, לפיכך, אני האסיר למען האדון. מילת הקשר לפי כך, הזכרנו אותו, מחברת את התיאולוגיה להתנהגות, כפי שכבר ראינו. אבל שאול מזכיר להם שוב, שהוא אכן אסיר למען המשיח, או למען האדון. הוא מציין את זה לא כדי לבקש משהו מהם, לא כדי לבקש מהם שירחמו עליו, אלא הוא מציין את זה כעובדה, כי אני חושב שבהמשך אנחנו גם נבין שהוא מציין את זה כדי להזכיר להם שאם אני מוכן למען הבשורה לשבת בכלא, אז בוודאי שעליכם להתנהג כדי לשמור על האחדות שיש לנו במשיח. וכמובן שאולי גם שואל אותנו איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם למען הבשורה. שאלה שאולי טוב שכל אחד מאיתנו יענה לעצמו. הוא משתמש במילה מפציר, שביוונית דווקא יש לה טווח סמנטי די רחב. אותה מילה תורגמה במתי פרק ח' פסוק 5, כהתחנן, כאשר שר המאה מגיע לישוע ומתחנן בפניו כדי לבוא ויעזור לילד שלו. ובהמשך גם באפסים, כפי שנראה באפסים ו' 22, שאול כאשר שולח את האח טיקיקוקוס כדי לבוא לאפסים, הוא אומר, שלחתי אותו כדי שיעודד אתכם. כלומר, אותו מילה מפציר, יש לו גם משמעות להתחנן, אבל גם לעודד. ולכן שאול עושה זאת למען הקהילה. והוא מבקש מהם בהפצרה, בתחנונים, וכדי לעודד אותם מה עליהם לעשות. הוא אומר להם, מכיוון שאתם נועדתם להיות בנים לאלוהים, ואתם שותפים בנחלה שאלוהים הכין עוד לפני יסוד העולם, אז עליכם להתנהג בצורה מסוימת. הוא בעצם אומר להם שהמעמד שלכם מחייב התנהגות נאותה. אתם יודעים, כאשר אני נמצא בחול, אני לא מייצג רק את עצמי או את משפחת צדוק, אלא את הגפן ואת קהילת חסד ואמת. ולכן זה דורש ממני קוד התנהגות מסוימת, כי בסופו של דבר אני מייצג אתכם, ואני צריך לעשות את זה בכבוד רב, כדי אכן אנשים ידעו איזה קהילה נפלאה אתם. ולכן המעמד תמיד מחייב. ושאול אכן מפציר בהם, אומר, לאור מי שאתם, עליכם לשמור על ההתנהגות שהיא נאה. הנושא העיקרי ששאול מדבר עליו בפסוקים האלה שקראנו הוא בעצם אחדות גוף המשיח. זה המשך ישיר לאותו סוד שהוא כבר גילה לנו בפרק הקודם, בפרק ג', שהוא כבר דיבר עליו. סוד שבמשיח הגויים הם שותפי הנחלה, ושבמשיח יהודים וגויים כבני אדם שווים בכל דבר, בכל מה שקשור לתוכנית הישוע, ושהמשיח עשה אותנו לאדם חדש אחד. כבר אין ערלים ובני מילה, אלא שכולם שווים במאוחדים במשיח. ולכן היחס שלנו למשיח ואחד לשני צריך לתת ביטוי לאחדות שיש לנו. והסיבה שהוא שבע פעמים בפסוקים האלה שקראנו, בפסוקים משלוש עד שש, מדבר על שבעה דברים שיש לנו כאחד. השבעה, כפי שאתם יודעים, בכתובים הוא הרבה פעמים מספר השלמות. הוא בוודאי היה יכול לתת לנו עוד רשימה ארוכה יותר, אבל הוא משתמש בשבעה דברים כדי לתת לנו הסבר והבנה מדוע אנחנו מאוחדים ומדוע עלינו לפעול כדי לשמור את האחדות שלנו. הראשון ברשימה, לפני שהוא מדבר על האחדות שלנו, אותם השבעה דברים שמאחדים אותנו, הוא מדבר ואומר לנו איך עלינו להתנהג. ובפסוק 2 אומר, התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח ובאורך אפיים. הראשון הוא ענווה, שכמובן מופיע גם ברשימה של פרי הרוח בגלטים ה' 22 ו-23. וזו בהחלט אחד התכונות הבולטות של המשיח. ולכן צריכה להיות גם שלנו. אם אנחנו רוצים אכן להידמות למשיח, אז אנחנו צריכים להיות ענב כמוהו. בפיליפים ב' אותם הפסוקים הידועים שמדי פעם אנחנו מזכירים, המשיח מתואר, או נכון יותר, הלך רוח של המשיח מתואר כך. בפיליפים ב' פסוקים 5-8. אומר, יהי בכם הלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היות שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל את עצמו וציית עד מוות, עד מוות על הצלב. ישוע בורא השמיים והארץ, שווה בכל כאלוהים, היה מוכן להשפיל את עצמו ולרדת אלינו בדמות אדם, עם כל המגבלות האנושיות. כתינוק הוא היה זקוק לחלב אמו, הוא היה רעב, הוא היה צמא. אנחנו יודעים שהוא גם בכה, ובהמשך אף שטף את רגליו של התלמידים שלו. זו הדוגמה שהמשיח השאיר לנו במעשיו. במתי י"א 29-30, מתי י"א 29-30, הוא העיד על עצמו כך, כך בעצם ישוע אמר על עצמו, ואומר, קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי ענב אני ונמוך רוח. תמצאו מרגוע לנפשתכם. תמצאו מרגוע לנפשתכם, כי עולי נעים וקל משאי. בשנייה לקורינתים פרק י' פסוק הראשון, שאול כותב כך, אומר, אני עצמי שאול מפציר בכם בנועם המשיח ובענבתו. אכן יש לנו דוגמה מצוינת במשיח להתנהג בענבה כפי שהוא התנהג. הוא ראה את המשיח, ראה את עצמו כאחד שלא רק שבא כדי להושיע אותנו, אלא אחד שבא כדי לתת לנו דוגמה ומופת בחיים שלו. הענווה הזאת מחייבת אותנו, מחייבת אותנו קודם כל להבין מי אנחנו ומה אנחנו, וזה אומר לדעת מי אנחנו, לא יותר ממה שאנחנו, ואולי גם לא פחות ממה שאנחנו. זה אומר שאנחנו לא מתנסים על אחרים. זה אומר שאנחנו מוכנים לשבת ולדבר עם כל בני אדם. אנחנו אפילו מוכנים ללמוד מכל אחד, כי לכל אחד יש לו מה ללמד אותנו, כל עוד שאנחנו נמצאים כאן עלי אדמות. אבל זה גם אומר שאין אדם שאנחנו חושבים אותו פחות מאיתנו. אדם שאנחנו לא מתייחסים אליו מסיבה זו או אחרת, או אדם שאנחנו לא אומרים לו שלום, אלא שאנחנו מתייחסים לכל בני אדם כשווים אלינו ולנו. ואם אנחנו חושבים שאנחנו בסדר בתחום הזה, אז עלינו להשוות את עצמנו למשיח ולא אחד לשני, כי הוא המופת והדוגמה שלנו ולא אחרים. נמיכות רוח וענווה הולכים ביחד, והם למעשה משלימים אחד את השני, והם מובילים לאורך אפיים. היא בעצם אותו מילה כמו אורך רוח, הרביעי ברשימת הפירות הרוח בגלטים ה'. וזה מה שבעצם אין לנו כל כך בארץ. כלומר, סבלנות. אנחנו צריכים להתנהג אחד כלפי השני בסבלנות. זו תכונה נדירה במיוחד בעולם הסופר מודרני וסופר מהיר שלנו. אולי צריך לשאול את עצמנו, מתי באמת הייתה פעם האחרונה שישבנו בשקט והקשבנו לחצי שעה או 40 דקות לאדם זה או אחר? ולא הוצאנו מילה אחת. אתם יודעים, ויטלי מלמד בבית ספר שבת את ספר יוב. למדנו אותו שבוע שעבר, והיום הוא ממשיך. ואנחנו מכירים את הסיפור של יוב, שכל עוד שהחברים שלו שבאו וישבו איתו, וישבו בשקט במשך שבעה ימים, אז הכל יחסית היה בסדר עם יוב. שהחברים התחילו לפתוח את הפה, ולהתחיל לשאול שאלות לא נכונות או שאלות לא מתאימות, אז זה גם גרם בין היתר לא רק ליוב לשאול את השאלות, אלא גם להתלונן. אנחנו יודעים שבסוף, בפרקים האחרונים של יוב, בשלושת הפרקים האחרונים, אלוהים עונה ליוב. אבל הוא עונה לו לא בשאלות שהוא שאל, אלא הוא מסביר לו מיהו אלוהים, מיהו שברא את העולם. הוא מדבר על גדולתו, הוא בעצם נותן ליוב תיאולוגיה של אלוהים. וזה היה התשובה שהספיקה ליוב והביא אותו למקום שהיה צריך להגיע אליו. התנהגות יאה דורשת מאיתנו גם להיות סבלנים, איש עם רעהו באהבה. וכמובן, המשמעות המעשית של הענווה היא שאכן נהיה מוכנים לסבול אחד את השני. עבודה עם אנשים מאתגרת ודורשת הרבה מאוד סבלנות. אחד הדברים שאני זוכר מהייעוץ לפני הניסויים שאתי ואני עברנו יחד עם אבן ומעלה, שהוא היה אז וגם היום רואה קהילה בנתניה, אחד הדברים, הוא אמר לנו שהחיים בשירות היה יכולים להיות נפלאים מאוד אם לא היו מעורבים בו אנשים. הוא אמר את זה בין היתר מכיוון שכבר אז הייתי זקן בקהילה, והוא הבין שעבודה עם אנשים היא מאתגרת ודורשת הרבה מאוד סבלנות. אנשים לעתים מאכזבים אותנו, בדיוק כמו ש לעתים אנחנו מאכזבים את עצמנו. אנשים לעתים הם עקשנים ללא שום סיבה, ובמיוחד הם עקשנים שהם טועים. הם לעתים שחצנים ולא מוכנים להקשיב, במיוחד לא מוכנים להקשיב לנו, וזה אולי פוגע בנו יותר. אבל הרשימה היא עוד ארוכה, אבל אני חושב שאנחנו מבינים את העניין, כי כולנו, בכל המסגרות שבה אנחנו נמצאים, יש לנו קשר עם אנשים כאלה או אחרים. המשיח קיבל ומקבל אותנו כפי שאנחנו. הוא לא דרש מאיתנו להשתנות לפני שהוא קרא לנו, אלא אחרי שהוא קרא לנו, הוא קרא לנו להשתנות ולהידמות לו. ולכן זה גם מחויבות שלנו לקבל אחד את השני כפי שאנחנו, אבל גם לעודד, לבנות ולחזק אחד את השני. המשיח בטובו ובחסדו משפשף את הפינות החדות של האופי שלנו, ולכל אחד יש לו את הפינות משלו, אבל הוא פועל בנו כדי להכין אותנו לאותו יום הנפלא שנהיה בנוכחות של אלוהים לנצח הנצחים. אחרי שהוא הפציר בנו בפסוק 3, הוא אומר לנו לשקוד, הוא אומר שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. לפי המילון של רב מילים, המשמעות של המילה לשקוד היא כך, בעצם אומרת ביצוע תפקיד או משימה בריכוז, בתשומת לב, בהתמדה, בחריצות ובמסירות. כל זה בעצם פירוש של מילה אחד, לשקוד. שימו לב ששאול גם אומר לנו לשקוד כדי לשמור. הוא אומר שקדו כדי לבנות את האחדות, כי האחדות כבר נבנה במשיח, ועלינו בעצם לשמור על האחדות. הרי המשיח כבר איחד אותנו קודם כל עם אלוהים בשמיים, ומכיוון שהוא איחד אותנו עם האלוהים, אז הוא גם איחד אותנו אחד עם השני, והפך אותנו לקשר המשפחתי, מכיוון שיש לנו אב אחד ואח בכור אחד, שהוא אכן המשיח. שאול, שהוא מציין שעלינו להיות מאוחדים, צריך לזכור שאחדות איננה אחידות. עובדת האחדות שלנו איננה מחייבת אותנו להיות דומים אחד לשני, אלא בדיוק להפך. אנחנו לא חייבים להיות כמו תלמידי בית ספר שיש להם תלבושת אחידה, או חיילים בצבא שלובשים כולם את אותן המדים, אלא שכל אחד מאיתנו שונה, אבל בשוני שלנו אנחנו מאוחדים. בפסוק 7 שקראנו אותו, ואנחנו נלמד אותו בשבוע הבא, הוא מדבר על כך, הוא אומר, אבל לכל אחד ואחד מאיתנו העניק חסד כפי המידה שהעניק לו במשיח. כלומר, הוא מדבר על התפקידים השונים, על האיברים בגוף, שכל איבר יש לו תפקיד אחר. ולכן אנחנו לא אחידים, אבל אנחנו צריכים להיות מאוחדים ולפעול כגוף אחד. בפסוק 3 אבל הוא מצווה אותנו לשקוד, וזה דורש התמדה, חריצות וגם מסירות. וזו עבודה קשה. אנחנו חייבים, או חיים יותר נכון, בעולם מופלג ואינדיבידואלי, שכל אחד יש לו את האמת שלו ואת הקול או הקהל שלו. התפיסה הזאת לצערנו גם חלחלה לתוך קהילת המשיח, ולכן יש כל כך הרבה זרמים וסוגי קהילות. אמנם זה לא דבר חדש, הרי גם במאה הראשונה, בקהילה הראשונה, אנשים אמרו, אני שייך לשאול, אני שייך לאפולוס, או לאחרים, או לקיפה. אבל בימינו הפילוג קיבל צורה מכוערת, שאיננה יאה לגוף המשיח. ולכן הקריאה שלנו היא עוד יותר חשובה, לשמור על האחדות והשלום שנקנה בדם של המשיח. וכדי שנראה את החשיבות של האחדות שלנו, שאול, כמו שאמרתי, משתמש בשבעה מאפיינים אשר מאחדים אותנו. וקודם כל הוא מתחיל עם גוף אחד, כלומר הקהילה, קהילת המשיח העולמית. אין למשיח שני גופים, אלא גוף אחד, והגוף הזה מכיל את המיליונים במשיח שחיו לפני כן, חיים היום ועוד יחיו בעתיד הקרוב. וכולנו שייכים לאותו גוף. בימים האחרונים, כפי שחלקכם יודעים, השתתפתי בכנס של הגטי בנושא של עבודת האלוהים בקהילה. היו שם כ-12,000 משיחים מכל המדינות בארצות הברית ומעוד 50 מדינות אחרות. 30 מאיתנו היו מוזמנים כדי לבוא ולהשתתף בכנס במלגה מלאה. וזכיתי להיות אחד מאותם ה-30. אבל אחד הדברים המדהימים היה שבכל אחד מהפגישות, כאשר שומעים 12,000 אנשים שרים ביחד את אותם השירים בצורות שונות, כלומר, מבחינת איך שכל אחד נראה, תרבויות שונות, שפות שונות, מדינות שונות, אבל ביחד מאוחדים באמונה אחת ושרים את השירים הנפלאים. זה אולי במשהו נותן לנו טעם של האחדות שיש לנו במשיח, כאשר גם יום אחד נעמוד בפניו וכולנו נשיר את שירי הלל בשירה שלנו. ובינתיים יש לנו את הזכות להתאמן כאן בעלי אדמות. ובכל שבת צוות ההלל שלנו בראשיתו של סשה וכל האחרים מובילים אותנו בעבודה נפלאה שהם עושים כדי שביחד נשיר לאלוהים, אבל גם אנחנו שרים אחד לשני, וכך אנחנו מתאמנים כדי שנדע יום אחד שנעמוד בפני אלוהים לשיר לכבודו ולכבודו בלבד. לכל אורך האיגרת שאול הדגיש וממשיך להדגיש את המקום של הקהילה. הוא עשה זאת בדרך מיוחדת בסוף פרק ב', כמו שאמרנו, כאשר הזכיר לגויים שהם כבר אינם זרים אלא בני עירם של הקדושים, בני בית ובנויים על יסוד השליחים והנביאים, וישוע הוא אבן הפינה של הבית. בברית החדשה אין משיחי שאינו שייך לקהילה מקומית. את זה במיוחד רואים בכל האיגרות של שאול, אפילו איגרות שהוא כתב לתימותאוס ולטיטוס, שגם סרגי הבוקר הזכיר לנו שטיטוס היה רואה קהילה בקריטים, וכמובן טימותאוס היה רואה קהילה בעיר אפסוס, שאנחנו קוראים את האיגרת שלו. לצערי, קם דור חדש בימינו וגם בארץ שחושבים שכבר אין צורך בקהילה כמו שהכתוב מלמד אותנו. כי הם רואים את הקהילה כקהילה וירטואלית שנמצאת ביוטיוב. יש שם את כל סוגי הדרשות והלימוד, ולכן אדם כבר אין לו צורך כדי לבוא לקהילה. חלק מהאנשים האלה בטוחים שבמתכונת שאנחנו מכירים ופועלים בו כאן בקהילה שלנו ובקהילות אחרות בארץ, היא כבר איננה רלוונטי לימינו ולזמן שלנו. אבל העניין הוא שאם הבשורה איננה רלוונטית, אז גם הקהילה היא לא רלוונטית. אבל אם הבשורה היא רלוונטית, והיא אכן רלוונטית מאוד, אז גם קהילה היא מאוד רלוונטית. אתמול ביקרתי משיחי שביקש שאנובו לבקר אותו. הוא לא מהקהילה שלנו, הוא לא הולך לאף קהילה במשך כמעט 8 שנים. הוא נמאס לו מהקהילות לפי התיאור שלו. הוא אמר לי שהוא יושב ומקשיב לדרשות של פול וושר וג'ון מקארתור וג'ון פייפר, אנשים טובים ומצוינים. אבל מסתבר שברגע שהוא זקוק לעזרה, אז הוא לא יכול להשתמש באנשים הווירטואליים, אלא הוא צריך מישהו מהקהילה כדי לבוא ולשוחח איתו ולדבר איתו. אנחנו רואים את המקום ואת החשיבות של הקהילה במיוחד כאן ועכשיו ובימינו. ולאחר מכן שאול מדבר על רוח אחד ותקוות ייעוד אחד. אם רוח אחד מדריך אותנו, אז צריך שתהיה בינינו אחדות, למרות השוני שקיים בנו וצריך שתהיה קיים בנו. לכולנו במשיח יש קריאה אחד, וזו להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. זה מה ששאול אמר לנו כבר בפסוק הרביעי, בפרק הראשון. זו התקווה של כולנו, וזו התקווה שבו אנחנו מאוחדים, כי אנחנו אכן במשיח, וממנו אנחנו שואפים את כוחנו. אחרי שלושת האלה הוא ממשיך ואומר לנו, אדון אחד, אמונה אחד, תבילה אחד. אם אנחנו במשיח, אז יש לנו אדון אחד, כי לאף אחד לא יכול להיות לו שני אדונים. אז או שישוע המשיח הוא אדון שלנו, או מישהו אחר. וכמו שבצבא יש מפקד אחד, ועל המפקד הזה יש מפקד, ומעל כל המפקדים יש לנו את הרמטכ"ל בימינו אביב כוכבי, שהוא בעצם המפקד העליון של כל הצבא, כך גם בקהילה. ובקהילה המשיח הוא ראש הקהילה. האחדות שיש לנו ושעלינו לשקוד לשמור אותה, היא מבוססת על אדון אחד, על רוח אחד וגם על טבילה אחד. ולכן בכל פעם שאנחנו טובלים ויהיה לנו טבילה כמו ששמענו בעוד שבועיים, אנחנו תמיד טובלים בשם האב, הבן והרוח. את החלק הזה שאול מסיים בכך שכותב, אל ואב אחד לכל הוא אשר מעל הכל פועל בכל ובתוך הכל. בהשארת רוח הקודש שאול מסיים את השביעייה עם אל ואב אחד, שהוא מעל הכל, פועל בכל והוא גם בתוך הכל. אל ואב אחד מצביע על האחדות שהייתה קיימת וקיימת ותהיה תמיד קיימת בין האב, הבן והרוח. אלוהים האחד בשלוש הוא מעל הכל, כלומר אלוהים ריבון על הכל, והוא יודע את הכל והוא יכול גם לפעול בהכל. אין תחום בעולם שלנו, בכל היקום, שאלוהים אינו פועל בו ואינו יודע אותו. וההשגחה שלו והשליטה שלו כוללת גם את הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, אלוהים נמצא בכל מקום, ואין מקום שאלוהים אינו יכול להיכנס בו. ושוב, זה כולל את הלב שלנו. לסיכום, הבשורה עשתה מהפכה ענקית בחיים שלנו. הבשורה הפכה אותנו ממתים למשיחים. והמהפכה שאלוהים עשה בחיים שלנו איננה מסתיימת ברגע שאנחנו חזרנו בתשובה, אלא בהרבה מובנים היא נקודת התחלה. המעמד הבכיר שאלוהים נתן לנו במשיח כילדיו דורשת מאיתנו התנהגות מסוימת. אלוהים קורא לנו לעבוד קשה על מנת לשמור על האחדות של גוף המשיח. ועלינו לשמור על האחדות הזו בכל כוח, אבל בענווה, בנמיכות רוח וגם באורך הפיים. המשיח נתן לנו דוגמה ומופת בחייו, במותו, אבל גם בתקומתו. יש לנו את כל הסיבות, ושאול הציג בפנינו רק שבעה, למה ומדוע עלינו לשמור על אחדות הרוח בשלום. זה אומר גם להיות בשלום עם אלה שנחשבים לאויבים שלנו, המוסלמים, הפלסטינאים ואחרים, שאכן אלוהים עשה שלום איתנו ועם כל האחים והאחיות שלנו, באיפה שהם נמצאים ומי שהם. בשורה האחרונה, הבשורה, את המהפכה הגדולה ביותר בחיים שלנו, עשתה בכך שהגדירה אותנו ויעדה אותנו להיות הבנים לאלוהים. אני מקווה שכל אחד מאיתנו שיושב כאן הבוקר או שומע אותנו, יודע שהוא אכן שייך למשיח ושהוא בן האלוהים. בואו נתפלל. אלוהים אבינו, אנחנו כל כך מודים לך על מה שעשית בחיינו עוד לפני שבראת את העולם, כאשר בחרת אותנו ויעדת אותנו להיות לך לבנים. תודה לך שבמשיח, אלוהים, חיפרת על החטאים שלנו ונתת לנו סליחת חטאים. תודה לך ששלחת את רוח קודשך כדי לשכון בנו והפכת אותנו לבית המקדש. ובכך גם איחדת אותנו כחלק מהקהילה העולמית של המשיח. תודה לך אלוהים שנתת לנו להיות חלק ואיבר בקהילה שלך, בגוף שלך. אנחנו מתפללים אלוהים שכעת שאנחנו חיים את החיים שלנו כמשיחים בקהילת המשיח וחלק כקהילת המשיח, מתפללים אלוהים שתעזור לנו לא רק לשמור על האחדות שיש בגוף המשיח, אלא מתפללים אלוהים שתכין אותנו לאותו יום הנפלא, יום של חתונת השה, ושאנחנו כקהילה נהיה הקלה של המשיח, של החתן. תודה לך אלוהים על הזכות שיש לנו להיות חלק מהקהילה שלך ולהיות מאוחדים במשיח. עזור לנו אלוהים בכל דרך לשמור על מה שנתת לנו. את כל זה אנחנו מבקשים בשמו הקדוש והנפלא של אדוננו ישוע. אמן.